התחלתי.
אני לא אומר שהתחלתי, אבל התחלתי. גדמת. 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 גדמת.
לא קריטי. פודקאסט משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. אני אלעד הן, ונמצאים איתי איתי חורב.
אלן.
ועמית בלום.
אלן, אלן.
איזה כיף לכולם, וכולנו נהנים ושמחים. טוב חברים, מאחר שהנסיבות באופן כללי מאוד מאוד משמחות, מה הגניב אתכם השבוע במשחקי תפקידים? אתה, נתחיל מעמית, כי אני רואה שאיתי צריך לחשוב על זה.
איתי צריך לחשוב על מה שהוא עשה.
אז ככה, השבוע, האמת שבוע שעבר, התחלתי לשחק משחק בדיסקורד, משחק כתוב מול מנחה. המשחק הוא בגדול מבוסס על השיטה שהמנחה וחבר שלו כתבו, עם קוביות של פייט, בגדול קוביות של גורל של 4 קוף 6 שיכול לצאת לך מינוס כלום או פלוס, ובהתאם לזה זה מראה כמה טוב הצלחת או לא הצלחת את מה שניסית לעשות. האמת שספציפית מה שמגניב אותי במשחק הזה זה עולם המערכה, כי אנחנו משחקים בעולם של סדרת הספרים מלחמת האדם הזקן, למי שקרא, שהיא סדרת ספרי מדע בדיוני הראשון מעולה.
על אדם זקן שנלחם.
על אדם זקן שנלחם. ספוילר. אבל הראשון מעולה. השני מעניין.
זה לא באמת ספוילר. הפרק הראשון הוא כשהאדם הזקן הולך ללשכת הגיוס. כן. אל תרגישו שעכשיו אין טעם לקרוא את הספר.
כן, זה כאילו, זה הפרק הראשון. אתה יודע, זה מזכיר, יש איזה ספר גם, ספר מדע בדיוני שנקרא מייפלאואר. המשפט הראשון של הספר הזה זה, היה פעם אדם חכם, אבל הוא מת. כאילו ככה מתחיל הספר, אז אתה יודע שאתה הולך למקום טוב. בכל מקרה, סדרת ספרים נהדרת, הספר הראשון מעולה, הספר השני מעניין, לדעתי הספר השלישי קצת פחות טוב, ויש עוד איזה 5 אחר כך שעוד לא הגעתי אליהם. והעולם עצמו סופר מגניב, וכיף לי לשחק ולראות איך מכנית אנחנו מכניסים את זה, בגלל שזה בדיסקורד, אז זה משחק טקסט, אז לצורה שאתה כותב את הטקסט, כלומר אם זה מודגש, זה משהו שאתה מעביר בצורה אלקטרונית, אם זה בסוגריים זה כתוב למנחה, אם זה רגיל זה משהו שאתה אומר בקול, וזה מעניין כאילו לראות איך הדברים משתלבים ואיך בונים מזה שיחה שלמה, אז זה כיף לי.
מעולה, מעולה. אני זה לא משהו שהוא באמת חדש מהשבוע, אבל כן יצא לי קצת לחשוב על זה השבוע ולראות קצת את ההשפעות של זה. אני כבר בעיצומו של קמפיין ונור עולם המבוך שרץ כבר תקופה, וכשהתחלתי את הקמפיין הזה החלטתי לאמץ איזשהו רעיון ששמעתי אצל המנחה אוסטין ווקר באקשואל פליי החביב עליי, Friends at the Table, שהוא בהתחלה של כל סשן מקריא את מטרות המנחה, ומאחר שהוא משחק, שהם משחקים בעיקר משחקי מנוע אפוקליפסה, אז חלק מהמשחקים האלה גם, וגם משחקי להבים בעלתה, יש מטרות המנחה בכולם, וזה דבר שלדעתי עוזר מאוד לאגן ככה את המשחק. ואחד הדברים שאני עשיתי בעצם בהתחלה של כל סשן שאנחנו משחקים בקמפיין הנוכחי, זה שאני אומר את המטרות את מטרות המנחה, שזה כאילו חלק מהחוקים של ונור, כן? ואז אני מעביר אליהם, והם אומרים את המטרות של הדמויות שלהם, יש להם איזשהו, זה איזשהו, גם כן, זה שינוי קטן בחוקים, כל אחד אומר את המטרות, את מטרות הדמות, שזה מה שעשיתי, שהחלפתי את הנטיות של ונור בעצם במין מטרות, שלכל אחד יש מטרה ארוכת טווח ומטרה קצרת טווח, ואת הקשרים עם הדמויות האחרות, שזה מכניקת ונור רגילה. עד כאן הכל בעצם כרגיל, חוץ מזה שאנחנו מאוד שמים את זה על השולחן, וזה ככה עוזר מאוד למקד. כשאומרים את הדברים האלה בהתחלת כל סשן, כל אחד אומר את המטרות של, את מטרות הדמות, זה מאוד מאוד ממקד בדבר הזה. אממה, אני עשיתי גם שינוי קטן, וגם אמרת, שמתי את זה על השולחן, במטרות המנחה של ונור. מה זה המטרות המנחה? המטרות הן לתאר עולם מופלא, למלא את חיי הדמויות בהרפתקאות, לשחק כדי לגלות מה יקרה. אוקיי? זה המטרות, שהן מטרות מגניבות וטובות, וטוב להחזיק אותן בראש בזמן שמנחים. אני הוספתי עוד מטרה אחת, ושמתי אותה במקום של חשיבות מאוד גדולה, כי היה לי חשוב שזה ייכנס לתוך התת מודע של המשחק, וזאת המטרה, לתאר את ההשלכות הלא צפויות וההרסניות של אלימות. דווקא כי זה משחק פנטזיה אקשן, שבו הם גיבורים שיכולים להטיל חיטתם באלימות על כל דבר שנקרה בדרכם פחות או יותר. והעניין הזה, אני חשבתי שזה יפעל, ואני עכשיו 15 סשנים לתוך הקמפיין רואה שזה עובד, אמרתי, אוקיי, זה מעניין, זה בטוח יגרום להם לחשוב בצורה אחרת על הפעלת אלימות במשחק. וזה לגמרי קורה, וזה נורא מעניין לראות את זה. איך התקלות נגיד עם מפלצת חדשה מוזרה ותוקפנית, וישר הם חושבים על, רגע, אולי אנחנו יכולים ליצור את הקשר איכשהו, אולי אנחנו יכולים לזה. ועכשיו בדיוק זה קרה בסשן האחרון, וזה היה ממש מגניב, שהופיע איזה מפלצת, סוג חדש של מפלצת מעבר לגבול, המשחק כולו נמצא על הגבול של העולם, והופיע איזה סוג של מפלצת חדשה, ובמקום להילחם בה, הם יצרו איתה איזשהו סוג של קשר, ואיזה סוג של ברית שנראה מה יקרה איתה. זהו, זה מה שהגניב אותי השבוע.
הנדסת אנוש לתפארת.
האמת שזה משהו שהוא קיים בצורה כזו או אחרת, בנוסעות הלפיד, אבל רק עם השחקנים. המנחה לא אומר את המטרות שלו, המטרות של המנחה זה לגרום לדמויות לסבול ולמות או משהו כזה.
זה לא, אין שום חוק בשום מקום שאמורים לקרוא את המטרות האלה בהתחלת כל סשן. זה לגמרי
דבר ש... בוונור אין,
כן, כן.
בנוסעות הלפיד יש חוק, מקרים את המטרות בתחילת כל סשן.
מגניב.
זה גם חלק מהאקספי, בסוף הסשן אומרים, רגע, פעלנו לקידום המטרות, הצלחנו להשיג את המטרות, זה חלק מהאקספי שמקבלים.
לא, אבל זה מטרות הדמויות, הם מדבר על מטרות המנחה.
בדיוק, המטרה של הדמות. אבל זה לא משהו שעשיתי השבוע, כי השבוע היה השבוע של קבוצת סקאם אנד וילני, והיה מאוד משעשע, הם עכשיו הצליחו לנעול את עצמם בתוך, זה היה משעשע, הם הלכו לראיין אסיר באיזשהו בית כלא, ואז אחד מהם, לא יודע, מצא שם איזה חוט וניסה, זה הקבל תקשורת, הוא החליט לפרוץ לאיזשהו מחשב, אז השומרים באו, אז הם מהר סגרו את הדלת, ולא נתנו לשומרים להיכנס, הם היו בתוך הכלא, זה מאוד שישבתי, הם נעלו את עצמם בתוך הכלא כדי שהשומרים לא יתפסו אותם. זהו, היה לי מאוד כיף לראות את כל השטויות שהם עשו, בסוף הם גם נגסו בפיתיון שהשארתי להם, והם מתכוונים ללכת לתחנת החלל של הקיסר, שממנה הגיעו הפרזיטים האינטרגלקטיים או משהו כזה, עדיין לא סיימתי להמציא את זה.
עולה.
ונראה מה יקרה שם. אבל היה משעשע, היה כיף, ואני צריך לסיים לקרוא את הספר של השיטה. כבר.
לא צריך.
לא, זה כבר, אני כבר כמה זמן מרגיש שזה עוצר אותי. שאני רוצה לעשות דברים ואני אומר, רגע, איך עושים את זה? ואז אני מתחיל לחפש בספר תוך כדי הסשן, וזה כבר יותר מדי מעט.
אז אם כבר הזכרתי את Friends at the Table, העונה, החצי השני של העונה החמישית שלהם, כולו משוחק בסקאם אנד וילני. תקשיב לזה ואז אתה...
העונה החמישית אתה אומר, אני...
לא צריך לשמוע את כל מה שיש לפני כן. אפשר לשמוע את העונה החמישית לבד. כי פשוט היא לא מתבססת על דברים קודמים בצורה משמעותית. זאת אומרת, יש לה ביסוס מסוים על העונה השנייה, אבל זה קורה 40 אלף שנה אחרי, משהו כזה, כאילו מבחינת ה... זה אותו יקום.
Warhammer 40K.
הכי לא, הכי לא.
אני לא הייתי יכול להריץ את הסצנה הזאת בחלל, כי אם אתה שם אנשים במדע בדיוני בתא כלא, ישר יש לך אחד שמתחיל לשאול אנשים לא נמוכים מדי בשביל להיות חיילים, ואחד אחר שכאילו קראו לשומרים וסגרו את עצמם בתוך הכלא, בטוח אחד אומר, טוב, זו הייתה שיחה משעממת גם ככה. כל הרפרנסים לסטאר וורס שיכולים להיות.
הספר עצמו הוא רפרנס לסטאר וורס.
כן, כן.
סקאם אנד וילני. אבל כן, היה משעשע. סגרו את הדלת והגורילה הענקית נשענה על הדלת וצעקה לשומרים, הדלת תקועה, אנחנו ננסה לפתוח אותה או משהו כזה.
אז היא צעקה...
לא, זאת... זאת גורילה... האמת היא שאני לא בטוח איך... מה המילה בעברית? אלוקוונט?
רהוטה?
בדיוק. הגורילה היא הכי רהוטה מכל החברה. בדיוק.
טוב, אלעד, אולי תציג את נושא הפרק.
אנחנו רצינו לדבר על, היה לנו איזה עניין, עולות שאלות מדי פעם, ובדרך כלל הן גורמות לתיוג של עמית.
שזה, מה זה מוזר?
לגבי הרפתקאות כניסה למשחקי תפקידים, או כמו שקוראים לזה בדרך כלל, מבוכים ודרקונים. ואני חשבתי שיהיה מעניין מחשבה לגמרי מקורית שלי, לא עמית אמר, שיהיה מעניין לדבר... על איך עושים בעצם הרפתקה כזאת, ומה בכלל המטרות שלה. אז אני הייתי רוצה שאתה תתחיל עמית, אני אגיד את המחשבות שלי על זה, ואיתי גם אם יש לו, הוא אמר שאולי אין.
לא, לאיתי אין מחשבות.
אין לו בכלל מחשבות.
I don't brain.
אבל נראה לי שאתה חשבת על זה בצורה ממוקדת, אז נראה לי נתחיל ממך, עמית.
טוב, אז באמת עלתה השאלה של הרפתקאות שער כניסה. יש לי הרפתקת שער כניסה שהרצתי אותה מספר פעמים, לדעתי כבר דיברתי עליה בפודקאסט הנוכחי הזה, אבל אתם תשרדו עוד פעם, כי על זה נושא הפרק, אז תפלק.
אני רוצה לציין שעד היום היא הוזכרה בקווים מאוד כלליים. אני רוצה ש... אני חושב שיש ממש מקום להיכנס אליה יותר לעומק.
ספוילרים אבל.
בסדר. אז אתה תנסה לדבר עליה בצורה כללית, בלי להיכנס, לא יודע. אנחנו נצטרך איכשהו ללכת סביב העניין הזה. מי שלא רוצה, מי שרוצה לשחק בהרפתקת הכניסה המושלמת, אולי לא יקשיב לזה.
עכשיו, תשמעו. לדעתי זאת הרפתקת כניסה ממש טובה. היא הרצתי אותה מספר פעמים, גם לשחקנים מנוסים וגם לשחקנים שבשביל שהם יוכלו לשחק את הדמויות שלהם, כתבתי על פתקית וכתבתי ברברי, יכול מכה שלו שווה שתי נזק, יכול לספוג ארבע נזק. קוסם יכול להטיל שלושה קסמים, אחת, שתיים, שלוש, יכול לספוג נזק אחד. גנב יכול לפרק מלכודות ולפרוץ מנעולים. יכול לספוג שתי נזק, וזהו. אלה היו הדמויות שלנו לכל ההרפתקה, וזה עבד מעולה. בעצם הרעיון הכללי של ההרפתקה, וזה כתוב למנחה, הרעיון הכללי של ההרפתקה, זאת הרפתקה של feel good, של להרגיש טוב. כשאני מגיע להרפתקת שער כניסה, אני לא מחפש הרפתקה עמוקה, אני לא מחפש הרפתקה של תחכים ושל דברים כבדים ושל לסבול במבוך, עם כל הכבוד לנושא הלפיד וכו, אבל זאת לא המטרה. המטרה שלי זה שאנשים יבואו ואיך אומרים, הם ירגישו סופרסטארז, הם ירגישו גיבורי העולם. והדרך שבה בעצם אני מציג את זה בהרפתקה הזאת, זה שהם מתחילים בדרגה הכי נמוכה שיכולה להיות. הם שומרים חסרי דרגה שהתפקיד שלהם זה לסייר בביוב מתחת לארמון, כלומר הכי נמוך שיכול להיות. אבל לאורך כל ההרפתקה דברים מובילים אותם קדימה, וכל דבר הכי מגוחך שיכול להיות, באחת הארצות שהרצתי את ההרפתקה הזאת, השחקנים, הדמויות נכנסו לחדר המלכות של הנסיכה בזמן שיש שם ישיבת מלחמה בגלל איזשהו משבר שקורה, עוד פעם, ספוילרים, אז יש איזשהו משבר, ואחת הדמויות אומרת, רגע, אז איפה הנסיכה? אני אומר, הנסיכה בראש שולחן המלחמה. זאת אומרת, אז היא לא יושבת על כיסא המלכות שלה כרגע? אני אומר, לא. אז השחקנית אומרת, אז אני מתיישבת על כיסא המלכות. ואז אני אומר, יש רגע של שקט באולם, ואז הנסיכה מסתובבת לכל הגנרלים וכל הלורדים ואומרים, אתם רואים? כזו, כזו חוצפה, כזה אומץ אני צריכה. אותם אנחנו צריכים לשלוח למשימה הזאת. כל דבר שהם עושים צריך להוביל אותם קדימה בתחושה טובה. כמובן, עוד פעם, בגלל שזה הרפתקת שער כניסה, אז הם לא סגורים בדיוק על איפה הקווים, ולכן תמיד יש את התחושה הזאת שהם יכולים לעבור את הקו ולמות. NPCs מתים בהרפתקה הזאת, והרבה. כלומר, זה לא איזה מצב כזה של אנחנו יכולים לדקור פה את כולם ולצאת מפה, כי אנשים מתים מסביב. חשוב כאילו לציין את זה, את הנקודות, המסגרות האלה, במיוחד לשחקנים חדשים, בגלל ששחקנים חדשים אתה לא תמיד יודע לאן הם הלכו ומה הם יעשו. כשהרזתי פעם אחת לשחקן חדש, עוד מהדורה שנייה, הוא שיחק אוויר, והפגשתי אותו עם קובולד, הקראתי את התיאור של הקובולד מהאסופה. וזה יצור עם שיניים בולטות, ריר נוזל לו מהפה, פניו פני כלב, מחזיק חרב משוננת וחלודה עם דם בקצה. הוא אמר, אני בורח. אני לא נלחם בדבר הזה, זה נשמע מאוד מסוכן. וזאת הנקודה השנייה שלי.
קובולדים הם מסוכנים.
קובולדים הם בהחלט מסוכנים. תלוי איך משחקים אותם.
וטובים.
וזאת הנקודה, בעצם הנקודה השנייה שלי. העלילה זה לא עולם פתוח. אוקיי? להרפתקת שער כניסה, לדעתי אותם, לא יכולה להיות עולם פתוח, כי אתה סומך על זה שהשחקנים מבינים את את המוסכמויות של משחק תפקידים. שהם יודעים לאן ללכת, לאן, מה לעשות, מה האפשרויות שלהם, ולהניע את העלילה בעצמם. בהרפתקת עולם, בהרפתקת שער כניסה, העלילה בעצם, איך אומרים, אורקים בועטים בדלת. השחקנים הם יותר מגיבים לדברים שקורים,
מגיבים
לדברים שקורים סביבם, וזה בעצם מה שמוביל אותם, מה שמוביל אותם ואת העלילה קדימה. והנקודה השלישית והאחרונה לדעתי בהרפתקה הזאת זה ההרגשה made a difference שהייתה להם השפעה ושינוי בעולם. ההרפתקה הזאת יכולה להסתיים בלפחות שלוש דרכים, והן שונות מאוד אחת מהשנייה. כלומר, יש להם השלכות מאוד מאוד משמעותיות גם להמשך של כל הסביבה. כל ההרפתקה קורית בעיר, והעיר הזאת מבוססת על בעצם מלאכים שעובדים ונמצאים בעיר הזאת, ויש לזה השפעה מאוד משמעותית על מה שקורה בעיר הזאת. וההרגשה של ההגשמה, ושבסופו של דבר ההחלטה נמצאת אצלם, בסוף בשורה התחתונה, בסוף המפגש שניים, בגדול זה בין מפגש אחד לשניים, בסוף הם עומדים וההחלטה נמצאת אצלם, ואני כמנחה, איך אומרים, לא מזיז את ידם לכאן ולכאן. מבחינתי, כל החלטה שהם יעשו היא החלטה טובה, והיא החלטה שנתנה להם להרגיש ולחוות משהו.
שהם השפיעו על העולם.
בדיוק, שהם השפיעו על העולם, וזו הייתה החלטה שלהם לעשות את זה. ואחר כך בעצם הם מסיימים בתחושה שהיה, שאיך אומרים, עברנו עכשיו בין 4 ל-8 שעות ביחד, ועשינו, יצא לנו משהו מזה, עשינו איזשהו שינוי. וזאת, לדעתי, הסיבה למה ההרפתקת שער כניסה הזאת היא ממש ממש טובה, כי היא מגשימה את כל הדברים האלה.
יפה. לפני שאני אזרוק את השנקל שלי בנושא, פרקליט השטן רגע. יש משהו מתוך העקרונות האלה שאתה חושב שהם לא פשוט עקרונות טובים להנחיה?
תשמע, אני לא יכול להגיד את זה, כי בסופו של דבר הרפתקה היא קצת, היא די ריילרודינג. כאילו, אם אני, אתה אומר שהרפתקה גורמת לאנשים בעצם להגיב לדברים, אז זה לשחקנים ותיקים יכול להיות שזה ירגיש קצת צפוף וקצת כאילו מובנה לכיוון מסוים. מעבר לזה, גם חלק מהרפתקאות וחלק מהדברים, כמו שאמרנו על הפרק של להפסיד, לפעמים להפסיד ולא להצליח, זה גם טוב. ההרפתקה הזו גם פחות מוכוונת לכיוון הזה. אבל זה לדעתי כשהמשחק שלך משתפר, וכשאתה יכול בעצם לקבל את ההפסד בצורה בונה, ולכן זה פחות מתאים להרפתקת שער כניסה. כמובן גם יכול להיות שזה בגלל שזה הרפתקה קצרה. כלומר, בגלל זה גם פחות, זה פחות עולם פתוח.
בוא. הגדרות שלך של קצרה. בוא. 4-8 שעות. מעולם לא שיחקתי סשן של 4 שעות. חוץ מב... אתה יודע איפה שיחקתי סשנים של 4 שעות? רק בכנסים.
כן. בכנסים היו...
בשום מקום אחר לא שיחקתי סשן של 4 שעות.
נשמע,
וגם שם זה היה מאתגר.
זה, וזה אף פעם לא מספיק זמן בכנסים. כאילו בבית משחקים שעתיים, שלוש, וכן 10 שעות ואתה לא מספיק כלום.
כן?
תמיד, תמיד, תמיד יש את האנשים שצריך לגרור אותם מהשולחן. די! מספיק! תנו לעוד אנשים לשבת ליד השולחן הזה ולשחק. זה כנס, למען השם.
אולי.
אתם זוכרים אגב מה זה כנס?
אני עוד, אני כרגע עסוק ב, ב, אני ו, אני והנבו שלי כרגע מבקים את קרמיקון, שמבחינתנו כבר כמה שנים הוא השיא של, של חנוכה, ובכלל בין השיאים של השנה. והעובדה שזה לא יהיה לנו השנה מאוד מעציבה אותנו. אבל אני סתם נגיד, חשבתי עליהן זה של הרגשה שמה שהם עושים משפיע. אני מרגיש לפעמים ככה ממה ש... מה שמנחים לפעמים כותבים, שכאילו ממש חורה להם שמישהו יחרב להם את העולם שלהם, או את התוכניות שלהם, או את הרצונות שלהם. וכאילו, וזה בעצם מה ששחקנים עושים, כן? ששחקנים משפיעים על זה לכיוון שהוא לא מה שאתה רצית, כן? לא יודע מה אני אומר על זה. תנו לשחקנים לחרב לכם את העולם, זה כל הכיף.
יש מנחה ותיק שאומר, אם אתה כל כך אוהב את העולם שלך, שאתה לא נותן לשחקנים לגעת בו, אז אל תהיה מנחה, תהיה סופר.
יש בזה משהו. גם אז אני הייתי מציע לתת לשחקנים לעשות מה שהם רוצים. הייתי מגלגל איזה טבלה אקראית.
באופן כללי יש משפט כזה שאומר, אל תתאהבו בתוכניות שלכם. כמובן שאני עושה את זה בכל זאת, אבל אני עדיין אומר את זה לאנשים אחרים.
פשוט לא מתכנן רחוק, זה השיטה שלי. או מתכנן מאורפל באופן שאפשר להתאים אותן בהתאם למה שקורה.
אז מה, זה לכם יצא לעשות הרפתקה שער כניסה למישהו?
יצא לי לעשות כמה וכמה הרפתקאות שהיו לאנשים שלא ממש שיחקו קודם. יצא לי לעשות הרבה פעמים הרפתקאות לילדים שלא שיחקו קודם. קודם כל, באופן שאולי מאפיין אותי ואת הסגנון עבודה שלי, זה בדרך כלל היו דברים לא מאוד מוכנים. זאת אומרת, חוץ מהפעם הראשונה ממש שהנחיתי לילדים לפני איזה, לא זוכר כמה שנים זה היה, 3.5 שנים, 4 שנים, אני לא זוכר מתי זה היה בדיוק, אבל הנחיתי לקבוצה של הבן שלי וחברות וחברים שלו, אז ממש ישבתי והכנתי הרפתקה וזה, אבל לא היה לי שום מושג מה אני עושה, כן? זה, לא הנחיתי לפני כן. וזה היה, גם בניתי יותר מדי, וגם זה היה קצת איטי מדי, וגם היו יותר מדי פרטים, והמון המון דברים שהיום לא הייתי עושה בכלל. לא משנה, הם נורא נהנו בכל מקרה, כן, אבל אני אומר רגע מבחינת העבודה, אני לא הייתי מסתכל על זה כהרפתקת ששאר כניסה מוצלחת בשום צורה שהיא. ומאז אני נוטה ללכת, כאילו רוב הפעמים שעשיתי הרפתקת שער כניסה, עשיתי את זה לפי המתכון של מפגש ראשון בוונור, שזה קודם כל פרק מעולה ונחמד. נגיד אחד מהדברים שמאוד מאוד מובהקים בו, זה אומר תתחילו באקשן, כן? תתחילו כבר כשעושים משהו. אל תתעסקו בשאלה איך הגעתם לפה ולמה הגעתם לפה וזה, זה תעשו אחר כך, תמציאו תוך כדי, תענו על זה, זה. אל תסתבך מראש, אפשר להתחיל בלעשות משהו ואחרי זה להבין למה אתם בכלל פה, כן? וזה דבר שעשיתי בכל מיני קונטקסטים, דברים כאלה, או שהמצאתי דברים ככה, המצאתי משהו מאוד מאוד שטחי, ואז מתחילים לשחק, ולפעמים תוך כדי זה ממציאים, מאבים את הפרטים, אבל הם... זה באמת ממקום מאוד שהוא לא סופר מחושב. הוא כן במקום של בואו נעשה משהו מגניב, נהיה ישר בתוך משהו מגניב, נהיה ישר בתוך פיצים וריצות ולקפוץ עם חבל מעל תהום בזמן שיורים עליך חיצים, כאילו דברים שקרו בכל מיני הרפתקאות כאלה שהרצתי. וחומות מתמוטטות בזמן שאתם רצים עליהן ותנינים למטה. אז זה דברים שאני בכיף עושה, וזה נורא כיף ונחמד, ואחרי זה אתה לפעמים, אם זה מתמשך עוד, אז מתחיל להמציא לזה סיבות, ולמה אנחנו פה, ומה הביא אתכם לכאן, וכולי, ולאבות את הפרטים, ושוב, ההנחיה בספר בוונור עוזרת בזה מאוד, ומומלצת בעיניי. אבל רציתי להגיד על זה עוד איזשהו משהו, קצת שכחתי. רציתי להגיד על העניין של להרגיש טוב ולהצליח. אולי זה קשור לזה שמשחקים משחק מנוע אפוקליפסה, כן? אני לגמרי ישר הולך עם בואו תיכנסו למשחק ונשחק לפי הכללים ותראו איך דברים משתבשים וזה הולך להיות נורא כיף. ומבחינתי זה חלק מהעניין, כן? לעומת העניין הזה של להצליח, כן, מצליחים גם, ואני באופן כללי מאוד מאוד זורם עם גלגולים טובים, כן? אני נותן בכיף, הצלחתם עכשיו, זה הולך להיות פיצוץ זה. יותר מזה, אפילו אם לא הצלחתם, זה עשוי להיות פיצוץ ולהיות מגניב נורא, כן? אבל יהיו בזה גם את הדברים הסיבוכים. מה שאני ראיתי עד עכשיו, זה הולך מצוין, כאילו, בתוך הקונטקסט הזה, כן? בתוך הקונטקסט שאתה מסתכל על המהלך ואתה רואה איך זה עובד, ואתה רואה איך השיבוש לא תוקע אותך, כן? אני חושב שזה אחד מהדברים המאוד לא כיפים, כן? של לגלגל גרוע ועכשיו דברים נתקעו, כן? אני חושב שזה דבר כזה שקורה, נכון?
אני חושב שזה הבדל מהותי בין, עוד פעם, מוד 5 לעולם אפוקליפסה, למנוע אפוקליפסה,
כן.
שמנוע אפוקליפסה מראה.
אני חושב שזה יותר הבדל של ניסיון של המנחה, כי אני מאמין שמנחה מתחיל יכול להתעקע גם במנוע אפוקליפסה, כשמגלגלים 6, ומנחה ותיק ידע מה לעשות גם כשצריך לפרוץ עכשיו את הדלת הזאת, והגנב גלגל 3 בגלגול הפריצה. האמת היא שמנחה מנוסה לא יכתוב דלת שאם לא מצליחים לפרוץ אותה אז לא, אז הרפתקה תקועה, אבל לא משנה.
אני חושב שה דרך שבה הדברים כתובים במשחקי מנוע אפוקליפסה מכוונת אותך באופן מאוד מאוד מפורש שכל דבר תהיה לו השלכה שמזיזה את הדברים קדימה. ברור לי שהיום אם אני אנחה גם משחק שבו זה לא ככה, ככה זה יעבוד, כי זה כבר יושב לי בראש. אבל זה גם קשור קצת לזה ששם למדתי, כן? זה לצורך העניין, לי בפאת'פיינדר כן קרה הדבר הזה, כן? של מגלגלים, ואני אומר, כן, אז מה קורה עכשיו? כן, אז גלגלתם את הגלגול חיפוש הזה, שה-DC שלו הוא 25, כי ככה זה בפאת'פיינדר בדרגה 10.
זה גלגול קל בדרגה 10.
גלגול בינוני כזה, כן.
גלגל אחד קוף 20 פלוס 700, האם עברת את 25?
כן. זה לא היה פלוס 700, אני מבקש, זה היה פלוס 12. בקיצור.
אני תמיד נזכר ברגע הזה באותו סטריפ של Knights of the Dinner Table, לא, סליחה, של Order of the Stick, עם הברברי שאומר, שקופץ על מישהו ואומר, אני הולך לעשות לך עכשיו קוף 12 ועוד 465 נזק, ואז איש אומר, וואי, אני ממש מקווה שהוא יגלגל אחד.
בקיצור, זה לא נגד מה שאמרת בכל מקרה, כן? כי אני חושב שזה גישה טובה, כן? הגישה של בואו נעשה פה עכשיו איזה מין פן, תהיו גיבורים מדהימים כאלה, וזה יהיה מגניב. אני לא נגד. אני עדיין אוהב שנכשלים גם. והעניין של העולם הפתוח, שוב, אני אחד מהדברים שאני מאוד אוהב להציג בהרפתקת שער כניסה, ושוב, זה גם כנראה שאחד מהדברים שקורים בהרפתקות שער כניסה שלי זה שאני מזמין אנשים קצת למשחק איתי. ואז זה בדרך כלל אומר שאני מעביר אליהם חלק מהדברים, כמו למה אתם פה, הרבה פעמים אני אשאל אותם שאלה, אם הם לא ידעו זה בסדר, כן? אני אתחיל להציע הצעות, אני אתחיל לחשוב יחד איתם, ואז הם פתאום יבינו, אוקיי, אפשר פה, זה לא שאנחנו ככה באוויר, זה לא שהוא זורק לנו את השאלה ואוי ואי, עכשיו אנחנו צריכים להמציא הכל. יש פה אחריות משותפת, אנחנו יכולים להציע הצעות. יש לנו פה מנחה, הוא באמת, הוא שומר עלינו והוא יגבה אותנו. אם לא נמציא שום דבר, יהיה פה משהו, כן? זה באופן כללי, מה שאני מנסה לתת ככה את תחושת הבסיס. אבל, כן. אנחנו לגמרי מוזמנים להציע הצעות, והוא גם ישאל אותנו שאלות כאלה, כן? אדון מנחה הזה. אז זה נגיד, אז מבחינה הזאת, על כל סעיף שהעלית, יש לי איזושהי הערה נראה לי. חוץ מהאחרון, אני מאוד אוהב את זה. אני מאוד אוהב שמה שהדמויות במשחקים שלי עושות, משנה את העולם. משתדל לעשות את זה, משתדל לתת להם את זה. זה כיף. לי יש חיבה. בואו נשנה את העולם. איתי, מה אתה רוצה להגיד על זה?
אז האמת שלי לא יצא להריץ למתחילים חוץ מהפעם היא שהייתי בן 13 וקיבלתי קופסה אדומה כזאת ואמרתי לחברים בואו נשחק עם זה.
באמת?
השתתפתי אפילו ארגנתי את העניין הזה באיזשהו אייקון לפני המון שנים כשאורסון סקוט קארד היה בארץ. אז לא קראנו לזה משחקי שער, זה מונח יותר חדש, קראנו לזה בשם בכלל לא מתנסה המיסיון. שבו ממירים את הפרעים שמגיעים לאייקון בשביל לראות סרטים ודברים כאלה, זה היה בתקופה שהאייקון היה פסטיבל סרטים, עד כדי כך מזמן זה היה. אני מכיר כל מיני הרפתקאות למתחילים שהן כתובות, ומעניינת אותי השאלה באמת, מה המטרה שלנו כשאנחנו מריצים למתחילים, כי אני חושב על איזשהן שתי הרפתקאות מאוד ספציפיות. מצד אחד יש את ליידי בלקברד, שהוא מאוד, כמו שאמרת, מתחיל באקשן, אני לא זוכר, החללית הגדולה תפסה את החללית של הדמויות, או שהן כבר ממש בתוך הכלא או משהו כזה, ועכשיו תברחו, והוא משחק שהוא מאוד דוחף את השחקנים לכיוון של סטורי טיילינג, של איזשהו, להמציא סיפור וזה, ומצד שני יש הרפתקת מתחילים.
הוא גם דוחף אותם לכיוון של אינטריגות בין דמויות.
גם נכון.
כי הדחפים שיש לכל, יש להם שם איזה מין מנגנון שאתה מקבל את הניסיון על ידי זה שאתה מפעיל כל מיני דברים של הדמות, ואז הדברים האלה מכוונים בכל מיני וקטורים אחד כלפי השני כזה. שזה מגניב.
וזה משחק שהוא יעבוד לשחקנים מנוסים, אבל הוא לגמרי משחק שמתאים לשחקנים מתחילים.
כן.
מצד שני, יש הרפתקת מתחילים אחרת שאני חושב עליה, שאני יודע שאתה אלעד אוהב, וזה קבר מלכי הנחשים, שזאת ממש הרפתקה שנועדה ללמד אנשים איך היו משחקים D&D בשנות ה-70-80 או משהו כזה. זאת המטרה המוצהרת שלה.
בסדר. הוא מלמד איך לשחק OSR היום.
כן, אבל הוא אומר, כי אתה יודע, ללכת, לחפש מלכודות, הנה למדנו שאפשר להסתיר דברים, כי שמנו אוצר על פסל שביר, ואז כשמנסים לקחת את האוצר הפסל נשבר, כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, הוא מנסה ללמד טריקים ששמים במבוכים, כדי שאפשר יהיה אחר כך להריץ מבוכים שיש בהם טריקים, והשחקנים לא יגרדו את הראש ויגידו, או משהו כזה. אז אלה שתי הרפתקאות שהן שונות לחלוטין אחת מהשנייה, והן משיגות מטרות אחרות לגמרי, אבל הן שתיהן הרפתקאות שמלמדות שחקנים מתחילים איך לשחק. אז כאילו, זאת שאלה שהיא מעניינת ושכדאי לחשוב עליה. איזה ערכים אנחנו רוצים להנחיל למוחות הצעירים שאנחנו זוכים לעצב או משהו כזה?
יש לי, אני יודע את התשובה.
כן, מה הערכים?
גם וגם, שלשחק זה כיף, ויש משחקים מכל מיני סוגים, וזה נורא כיף, וכדאי לכם לשחק בקבר מלכי הנחשים, אנחנו עושים קישור אליו, וכדאי לכם לשחק בליידי בלקברד, ואנחנו עושים קישור אליו.
אולי אפילו נשים שני קישורים אליו, כי הוא תורגם לעברית, אז נוכל לשים קישור גם לעברית וגם לאנגלית.
ובהרפתקה שלי גם.
ואנחנו נשים גם קישור להרפתקה של עמית, אם הוא ייתן לנו איך לשים אליה קישור. טוב, אז מה אתם אומרים, חברים, יש לנו עוד משהו להוסיף בנושא? לדעתי, מצינו את הכל.
אין עוד מילה אחת.
אף מילה. אז חברים, להתראות בינתיים?
להתראות בינתיים.
יאללה ביי! לא קריטי, פרץ ברישיון ייחוס שיתוף זהה 4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרטי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com מופצת ברישיון ייחוס שיתוף זהה 3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית פלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן.
את מבוכים ודרקונים?
את מבוכים ודרקונים, אני אמחק את זה. זה לא קיים יותר. Dungeons and Dragons is cancelled now.
זהו, כולם חוזרים למהדורה 2.
It is no more.